חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. השבוע נעמוד על מידת האנוכיות מול מידת החסד. פרשתנו התורה כותבת על דור המבול, ותשחט הארץ לפני האלוקים ותמלא הארץ חמס. וירא אלוקים את הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. בעקבות מעשיהם של דור המבול, שהשחיתו את דרכם על הארץ ומלאה הארץ חמס, הקדוש הוא החליט להשחית את הארץ, למחוק את כל היקום. והשאלה הראשונה שהייתי שואל, מדוע הקדוש הוא צריך להחריב את כל העולם ולא לייסר אותם ולהעניש אותם? אבל למה להחריב את העולם שכבר הוא ברא? שנית, נוח שהיה איש צדיק תמים בדורותיו וזוכה להינצל, מדוע הקדוש הוא נזקק לטבעה כדי להציל אותו ולא בדרך אחרת? יותר מכך צריך להדגיש, היות והרי מדובר שבאותה טבעה הקדוש הוא הצריך אותו להכניס לטבע את כל סוגי הבעלי חיים שקיימים בבריאה, בכדי שיהיה המשך ממה שנוצר במעשה בראשית. וחז"ל הרי מגדירים במדרש שלא היה להם לא יום ולא לילה, וקצת איחר את האוכל לאריה והאריה נשך אותו והיה צולע ברגלו בגלל זה. זאת אומרת שהם במשך שנה שלמה היו זקוקים להכיל ולטפל בכל סוגי הבעלי חיים שאיתם בטבע. אם הוא צדיק והוא ראוי להצלה, מדוע נזקק לכך? מדוע לא הציל אותו בצורה הרבה יותר נוחה, נעימה, מבלי הבעלי חיים? אולי יעשה טבע מיוחדת לבעלי חיים ויעשה טבע לעצמו? מהו ההסבר של הדברים? מאזינים יקרים, רבים מאוד טועים שחושבים שחסד זה דבר נפלא וזה טוב, אבל אפשר להתקיים גם בלעדי חסד. ולכן ישנם הרבה אנשים שחיים את החיים שלהם, דואגים לספק את צורכיהם, כל מעיינם הוא במילוי צורכי המשפחה בלבד. ובפרט כשהמצב הכלכלי קשה וכל אחד מתמודד עם הקיום שלו, אז אין מקום בכלל למחשבה על הזולת, על עזרה לאחרים. אבל אנחנו נלמד מפרשתנו שקיום העולם תלוי בחסד, כמו שדוד המלך אומר, עולם חסד ייבנה. אברהם אבינו, במה שיבח אותו הקדוש ברוך הוא? כי ידעתיו למען אשר אצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זה השבח הגדול של אברהם אבינו, שידע להשריש ביוצא חלציו לעשות צדקה וחסד. על מידת החסד אמר דוד המלך, כמו שאמרנו, עולם חסד ייבנה, כמו שנבהר בהמשך. ולכן אמר ירמיה הנביא, אל יתהלל המתהלל, לא בחוכמה ולא בעושר ולא בגבורה, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. אומר הנביא, מה הקדוש הוא אוהב? הוא בוחר מכל המכלול של מה שמוטל על האדם, חסד וצדקה, שזה הדבר שהקדוש הוא אוהב אותם. זה מה שמקיים את העולם. לכן חז"ל אומרים במדרש, הגמרא הרי בסוטה, שהגמרא הרי אומרת, בדף י' ד' דרש רב סמלאי, תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. מתחילה בגמילות חסדים, אומרת הגמרא שהוא עשה כותנות אור לאדם הראשון להלבישם, למרות שעברו על רצונו, למרות שעשו נגד רצונו, למרות שהם גרמו לעצמם להתבייש במציאות שלהם, עד שנזקקו לתפור עלי תאנה, והקדוש ברוך הוא למרות זאת עושה איתם חסד ותופר להם כותנות אור. סופה חסד שמסיים את התורה בזה שהקדוש הוא קבר את משה רבנו בגי. זאת אומרת שהמכלול זה חסד. זהו מעלתו של החסד. ואם אנחנו נתבנן כדי שנוכל להבין את הבריאה ואת רצון השם, הרי כאשר נתבונן מוריי ורבותיי, המציאות בעולם היא קיימת, ישנם בעלי חיים ויש בני אדם. זה שתי סוגי חיות של בעלי חיים ובני אדם. וההתנהלות החיים שונה לחלוטין בין התנהלות חיי הבעלי חיים לבין בני אדם. וכאשר נתבונן, כבר חז"ל מלמדים אותנו במסכת קידושין מדף פבית, רבי שמעון בן אלעזר אומר, מימיי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושולחני ושועל חנווני, והם מתפרנסים שלא בצער. מה כוונתו? אם נתבונן ביצירה של הקדוש ברוך הוא, אשר ברא את כל העולם כולו בחוכמה עוצמתית, הרי הוא ברא את הבעלי חיים במתכון כזה, שהבעלי חיים נולדים מהרגע שהם נולדים, הם נולדים עם הלבוש שלהם. אותו לבוש מלווה אותם עד סוף ימיהם. לא נזקקים להחליף את הבגדים. הבגד גודל איתם. לא נזקקים להנעלה, כי הנעל גודלת איתם והנעל צמודה אליהם. הם לא צריכים מפעלי טקסטיל ולא מתפרות ולא מכבסה לחבס להם את הלבוש ואת הבגדים. לא רק זה, אלא המזון שלהם מצוי לכל אחד. יש שניזונים מהצומח, יש שניזונים מהחי, וכל אחד מגיע להשגה של קיומו. הקדוש חוזן ופרנס מקרני רעמים עד בצקינים. הוא דואג לכל אחד שכל אחד ימצא את המזון שלו. והם בריאים. אצלהם לא זקוקים לא למפעלי ייצור מזון. כי המזון הם אוכלים אותו מוכן כבר. מה שהם אוכלים. הם לא זקוקים לבתי חולים ולא למחלקות ולא לפרופסורים ולא למדענים. לא לצבא. הם לא זקוקים למספרות שיספרו להם את השערות. הם לא זקוקים למגורים ולא לבנקים ולא למשכנתאות. ההתנהלות של אורח חיי הבעלי חיים זה משהו שחיים כל אחד עם עצמו. יש לו את הקיום שלו ודואג לקיום שלו. אחד לא נזקק לשני. זהו הסגנון של הבעלי חיים שהקדוש הוא יצר. ככה הוא ברא את העולם. לעומת זה האדם. האדם נזקק לתזונה וצריך להכשיר את התזונה לאכילה. הוא חייב להכין את זה ולעבד ולבשל. ולכן זקוקים למפעלי מזון ולמאפיות. אותו דבר הוא זקוק להלבשה. וצריך מפעלים, מפעלי טקסטיל, הנעלה, צריך מגורים, צריך בתי חולים, צריך בנקים למשכנתאות, צריך תעשייה שמייצרת ומספקת את כל צורכי גוף האדם. כך שהמציאות הזאת, בגלל שהאדם כדי לנהל את חייו הוא זקוק לכל כך הרבה דברים, אין ביכולת שום אדם למלא ולספק את צורכי גופו מבלי שיזדקק לאחרים. הוא חייב להיעזר באחרים. למה? כי עולם חסד ייבנה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו עם תוכנית שיהיו חייבים מצד המציאות של הקיום שלהם להזדקק לעזרתו של השני. כי זה המתכון לקיום העולם. אחרת זה כבר יכל הקדוש ברוך הוא לברוא גם את האדם במתכון של בעלי חיים. אלא הקדוש הוא ברא את האדם במתכון שהוא נזקק לאחר, בכדי שהעולם יתנהל על ידי חסדים. הקדוש הוא ברא בעולם עניים ועשירים, כמו שהגמרא במסכת בבא בתרא בדף י' מספרת שאת אורנוסטרופוס שאל את רבי עקיבא, איך אתם נותנים צדקה לעניים? הרי הקדוש הוא עשה אותו עני, וזה רצונו של השם, אז אתם עושים נגד רצון השם. אמר לו רבי עקיבא, בדיוק ההפך, הקדוש הוא ברא חלק מהעם עניים ונזקקים בכדי שאחרים יזכו לעשות חסד. זאת אומרת, כל היצירה וכל הבריאה, הקדוש הוא ברא אותה במתכונת שיצטרכו ויהיו מחויבים, מחויבי המציאות, לעשות חסדים אחד לשני. זהו קיום העולם, כי בלי חסד אין קיום לעולם. זה המתכון לקיום העולם. עולם חסד יבנה, כי בזה הקדוש ברוך הוא אוהב, שהוא כל כולו חסדים. לכן ובזה נוכל להבין, שאם ניקח את דור המבול, שבדיוק היה הפך, היסוד של קיום העולם, היה כולו מושתת על הנוחיות, על אהבה עצמית, היו מושחתים בעריות, בגזל, למלות תאוותם, כל אחד רצה לדאוג רק למלות את הצרכים שלו, הוא לא התחשב בשני, עד שחזל אמרו במדרש, כל כך התחכמו, רואים בן אדם מביא תורמוסים, ככה לשון החזל, אז כל אחד בא אומר לו, אני רק איתום, 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 אבל עד שמרושים אותו, לא משאירים לו כלום מה למכור, ככה הם היו עושים בכוונה, כדי שלמה יהיה פחות מפרוטה, לא תוכל לתבוע אותם. אותו דבר היו מושחתים בעריות, היו לוקחים נשים של אחרים, היו מתלוצצים מכל התוכחות שהיה מוכיחים אותם. וגם המדרש אומר יותר מזה, אם הם ראו אפילו יתום ואלמנה שחסכו פרוטה לפרוטה לרחוש איזה חמור כדי להתפרנס, היו גוזלים מהם בלי רחמים. זאת אומרת, השחיתו את הקיום בכלל, את המושג של חסד ועזרה לזולת. כל כולו אנוכיות מוחלטת. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? כזה דבר אין לו קיום. אין אפשרות שיתקיים. הברירת המחדל שקיימת זה למחוק את כל היקום מן העולם. לכן הוא החריב את כל העולם. זה לא שייך לענישה, כי זה לא שאלה של נעניש, נייסר, כי אין מקום בכלל לקיום כשאין חסד. אותו דבר, למרות שהקדוש הוא הבטיח כבר שלא יחריב את העולם, אנחנו נקרא בפרשיות הבאות על סדום. סדום ועמורה, שהסמל של המעשים האכזריים והחוסר אנושיים, ושהכל אנוכי ואין שום חשיבה לעזור לשני, הקדוש הוא שוב החריב את סדום. אפילו שהבטיח, אז את כל העולם הוא כבר לא מחריב, אבל את אותו מקום מושחת אין לו זכות קיום, לכן הוא מחק את סדום. לעומת זה, אם ניקח את דור הפלגה, שבסוף פרשתנו, כשראו את מה שקרה עם דור המבול, וראו שבעצם בלעדי אהבת הזולת, עזרה אחד לשני, אין קיום לעולם, אז לכן מה הם עשו? בדיוק ההפך. הם הסיקו את המסקנה להתאחד, להתלכד, להיות לעם אחד, שפה אחת, וכל אחד עזר לשני, אמנם לרעה. הם הלכו בשביל להילחם חס וחלילה עם הקדוש ברוך הוא, אבל אותם למשל, כבר הקדוש הוא לא יעניש, הקדוש הוא רק בלל את שפתם והפריד בין כל הדור, כך שלא יוכלו ליישם את המטרות שלהם. זה ההבדל. אז ממילא עכשיו נוכל להבין היטב, מדוע הקדוש הוא ציווה את נוח, לעשות תיבה ולהכניס את כל החיות איתו, כיוון שהקיום היחיד, האמצעי להציל אותו, כשאין זכות קיום לכל העולם, בגלל שאין חסדים, זה רק כאשר הוא מכניס את כל הבעלי חיים, והזדקקו לטפל בהם יומם ולילה חסד וחסד וחסד, רק אז יש לו את הזכות קיום. ובזה נבין גם את הפסוק שכתוב, ויזכור את נוח ואת כל החיה אשר איתו בתיבה. מה הצורך להדגיש לנו את החיה אשר איתו בתיבה? התשובה היא, הכוונה היא, אפשר לומר דבר יפה, שהכוונה היא שהקדוש ברוך הוא אומר שבזכות זה שהיו החיה איתך בטבעה, אז הוא זוכר את המעשה חסד האלה. זה האמצעי שאפשר היה להציל אותו. כך נראה לי כוונת האור החיים הקדוש. יוצא שבעצם תיבת נוח, המשמעות של תיבת נוח זה תיבת חסד. כי שמה כן היא להיות נוח, נוח לבריאות. זהו הכוח והעוצמה שהיה לנוח לשרוד, ולכן התקבלו תפילותיו והוא ניצל מדור המבול. וזה היסוד שחזל מלמדים אותנו, צדקה תציל ממוות. הכוח של החסד והצדקה זה להפך את מידת הדין למידת הרחמים. זה הכוח, אין דבר אחר. לכן אפילו שבדור המבול אומרים חזל שהם היו אנשים גדולים מאוד, בעלי כוחות אדירים, וכשראו את נוח בונה את התיבה מהעץ אמרו לו, מה בזה אתה חושב להינצל? אנחנו נבנה את זה מברזל. ולמרות הכל שבנו תיבות מברזל, הם נמחקו והוא ניצול. כיוון שבאמת מכוח המבול באופן טבעי אי אפשר לשרוד. לא עצים ולא אבנים ולא ברזלים לא יעזור. איך תיבת נוח שרדה? לא בגלל העץ, אלא בגלל החסד שהיה בתוכה. זה הכוח שהציל את נוח ובניו מדור המבול. ולכן באמת כתוב בחז"ל באבות דרבי נתן, שפעם אחת רבי יוחנן בן זכאי ותלמידו יצאו מירושלים, וכשהם יצאו ראו את מקום חורבן המקדש. אמר לו רבי יהושע לרבו, אוי לנו שחרב מקום שבו היינו מחפרים את העוונות. השיב אותו רבי יוחנן בן זכאי ואמר לו, אל ירע לבך, יש תחליף לקורבנות, מידת החסד. כמו שאמר הנביא הושע, כחסד חפצתי ולא זבח. זאת אומרת, כוח החסד הוא כל כך עצום, שהוא יכול לחפר ויכול לשנות את מידת הדין למידת הרחמים. וזו הסגולה הגדולה שהתפילה תתקבל. גם בן אדם שמתפלל, לא תמיד התפילה שלו ראויה להתקבל. למה? אולי מידת הדין מקטרגת עליו, ומצד הדין לא היה מגיע לו. אבל על ידי שהוא אדם נוהג בחסד, צדקה וחסד, ועוזר לאחרים, אז גם הקדוש הוא נוהג איתו באותה מידה, ומתעלם ממידת הדין, והופך את הכל לרחמים, ומתקבל תפילתו בעיני השם. נספר איזה מעשיות, שני מעשיות קטנות, הרי יש על זה אלפי אלפי סיפורים כאלה, אבל כדי קצת לתת לזה את המציאות שקיימת בעולם. היה פעם אחד איזה בן אדם, אדם גביר, שהוא היה תמיד עושה צדקות, חסד, תמיד הוא היה עושה, וכמובן לצערנו היה ערירי, וכבר התבגרו, אז עוד יותר עשו חסדים עם אנשים. לפחות את זה הם היו מרגישים שזה התפקיד שלהם. בנים לגדל אין להם, אין מי שירש אותם. אז הם רצו יותר לעשות חסדים, כמה שאפשר יותר. והנה פעם אחת, באותה עיר רצו לחתן יתום ויתומה, שממש היו חסרי כל. ואז כמובן יש שהתארגנו לעשות מגבית עבורם, יצאו ללכת לעשות מגבית כדי לדאוג להם לחתן אותם. והגיעו לאותו גביר. הגביר שמע את הסיפור של היתום והיתומה, נגע לליבו מאוד. שאל אותם כמה צריכה לעלות החתונה, נקטו לו 5,000 רובל. אמר, אני נותן את כל הסכום, רק יש לי בקשה אחת, אני רוצה שיזמין אותי החתן לחתונה, אני רוצה להשתתף בחתונה. אמרו לו, מה השאלה? אתה עושה את כל החתונה, אז לא נזמין אותך, אתה בא לחתונה. ודאי שאתה הראשון שמוזמן. כמובן, סמכו שמצאו את התרומה הגדולה הזאת הנכבדת, וקבעו תאריך לחתונה, והכל ברוך השם מתקדם יפה. והנה מגיע היום של החופה. אלא שלצערנו מרוב הטרדות, וההכנות, החתן שכח ללכת להזמין את אותו גביר. והנה כבר הגיעו לחופה, ונמצאים כבר בעריכת החופה, ופתאום, תחת החופה הוא נזכר, איך ייתכן, איך שכחתי, את התורם הגדול שהוא עשה לי את החתונה, ואז הוא דיבר לפני הציבור, מוריי ורבותיי, אני ממש מצטער ומתנצל, אני חייב לעכב את החתונה, כיוון שמי שעושה את החתונה זה הגביר פלוני, והייתי צריך להזמין אותו ושכחתי, אני חייב שנלך להזמין אותו ולהתנצל לפניו. אני לא יכול להיכנס החופה בלעדיו. כמובן כולם גילו הבנה, זה ברור. ולכן כבר הייתה שעה מאוחרת. כולם התלוו בשירה וריקודים עם החתן לביתו של הגביר. והנה מגיעים לבית של הגביר, רואים שהכל, מצד אחד הכל חשוך, אבל מצד שני הם רואים שהדלת פתוחה. דופקים, דופקים, אין קול ואין עונה. החליטו להיכנס. הבית פתוח, לא יודעים מה קורה. הדליקו את האור, ופתאום מגלים לעיניהם מחזה מחריד. הגביר ואשתו כפותים וחבלים, ברצפה ממש, הם לא יכולים לעשות כלום, לא יכולים לזוז, לא כלום. תמו להם את הפה, הכל. כמובן הזדעזעו, פתחו להם את הכל, הוציאו אותם, שאלו אותם מה קרה. ואז סיפר הגביר שבאו שודדים ופשוט כפתו אותם ועיקו אותם, רצו שנגלה להם איפה כל הכסף ואם לא הם יארגו אותם. אבל מה קורה? בזמן שהם עוד היו מקים אותם, פתאום שמעו את הקולות של השירים שאתם באתם, אז הם נבהלו ופחדו ומיד ברחו. כמובן התלבשו ושמחו והודו לקדוש ברוך הוא, איזה נס בזכות הצדקה הזאת. כמה מהשמיים, הקדוש ברוך הוא השכיח את החתן, אם לא היה שוכח החתן, מי יודע מה היה. אבל עכשיו שהקדוש ברוך הוא בכוונה נתן לו לשכוח, ולבוא כל פמליה של החתונה לביתו של הגביר, ככה ניצלו הוא ואשתו מכוח הצדקה שהם עשו. זהו גומל נפשו איש חסד. אדם שעושה צדקה וחסדים, הוא עושה לעצמו, הוא עושה לבני ביתו, כי הצדקה והחסד מבטלים כל מיני גזרות קשות ורעות על האדם. זה סיפור אחד. אני אספר עוד סיפור שראיתי באלון נפלא, שיש איזה מהנדס של מיזוק, קוראים לו אליהו ג'רבי, שהיום הוא גר בהרצליה, אבל אז היה מתגורר בחולון, היה מתפלל בבית כנסת סודאי, והנה בבית הכנסת הזה מרכז תורני שלומדים ושיעורים וכו', והוא ביום אחד בקיץ, בימי הקיץ, הוא קם עם חלום מאוד 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 קשה שנגע לליבו. אז הוא כשהלך לבית הכנסת עשה הטבת חלום מברכת כהנים, אחרי התפילה משום מה הוא גם ניסה, אמר אני חייב לתת צדקה, חישב את המעשרות שלו והחליט להפריש את הצדקה, 1,036 שקל היה לו מעשר, נתן את זה לגבאי, צדקה, בגלל ששם היה גם בתמחוי, הכל, אז הוא הפריש את הצדקה. ובקיצור, אחרי זה הוא יצא לעבודה שלו. הוא היה עובד בבית לחם, שם הקימו איזה בית מלון, והוא היה מהנדס כל המיזוג, נסע לבית לחם, עבד שם את כל העבודה, גמר אחרי הצהריים שהוא גמר, עכשיו הוא חוזר לבית, הוא היה צריך ללכת לאריאל, אבל הדרך הקצרה זה יכול להיות דרך רמלה, אבל שם הוא מפחד מהערבים, אז הוא יעדיף ללכת דרך כביש אלון, ואז הוא עבר בדרך, הדרך היא צרה מצד אחד, ולא רק שהיא צרה, אלא מצד אחד תהום, ומצד שני זה ההר צמוד, והנה פתאום שהוא נוסע באיזה סיבוב כנראה, באה מכונית צבאית, מכונית כבדה, שמסיעה חיילים, וממש המכונית נוסעת ממולו. הוא לא נוסע במסלול שלו, כנראה הנהג נרדם לאיזה שבריר שנייה, ועכשיו הוא לא יודע מה לעשות עכשיו. אם הוא יפנה להר, אז הוא מתנגש, מי יודע מה יהיה איתו. אם הוא יזוז לצד השני, זה תהום, יפול לתהום, לא יודע מה יהיה איתו. אם ימשיך, הרי המכונית הזאת גם כתתנגש בו, מי יודע מה יהיה איתו. שלושת האפשרויות, זה מוות כמעט בטוח. צעק שמע ישראל, והחליט ללכת לכיוון של התהום. זז לצד של הכיוון של התהום. הוא לא ידע מה יהיה. והמכונית הזאת נסעה במהירות כזאת לידו, היה צריך לעוף רק מהמהירות, מהרוח שלה, שעלולה הייתה להעיף אותו לתאום. אבל בסופו של דבר, ממש נס, נס, נס. הוא לא ידרדר לתאום, הוא היה ממש בקצה. והמכונית לא פגעה בו, אלא הייתה לצד של ההר יותר. וככה הוא ניצל. אפשרות רביעית. והוא היה ממש כל כולו עם טראומה קשה, כי הוא ראה את המוות מול העיניים. לא האמין שהוא ינצל מהמוות הזה. אבל ברוך השם, וככה כל כולו המום, והוא ממשיך הלאה בנסיעה לבית, ואז הוא מקבל טלפון מאימא שלו. הוא עולה פרס, שאימא שלו עלתה מטהרן ללוס אנג'לס, ופתאום מצלצלת אליו, שאצלה זה 7 בבוקר, מוקדם, לפי השעון שלהם, ומרימה אליו טלפון, אומרת לו, אליהו, מה קרה לך? מה את שואלת, מה קרה? מה איזה שאלה? מה זה מה קרה? לא קרה? לא, 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 אליהו, אתה חייב לספר לי, מה זאת אומרת? למה? מה את שואלת? אמרה לו, תראה, לפני שעתיים אני התעוררתי מחלום, האבא שלו, הוא נפטר כבר, הוא בא אליה בחלום, אבא שלו, אמר לה, תדעי לך שאליהו היום נתן צדקה 1,000+ שקלים, ובגלל זה מהשמיים הצילו אותו ממוות בטוח. אז לכן תספר לי מה קרה איתך. ואז הוא באמת סיפר לה כך וכך היה, איך היה לו חלום לא טוב, והוא הפריש צדקה, ונסע, ואיזה מצב הוא היה, היה בטוח המוות אצלו, ונעשה לו נס. זה כוחה של צדקה. הקיום של העולם, הקיום של כל אדם ואדם, זה על ידי חסד וצדקה. לכן מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, כמה אנוכיות היא קשה, מידת האנוכיות, אדם שחי רק הדאגה העצמית והתעלמות מהשאר, זהו הנהגה של בעלי חיים שכל אחד חי את החיים שלו. אבל הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בני אדם, בני אדם שנזדקק אחד לשני, כדי שאיש את רעהו יעזורו, כי עולם חסד ייבנה, כיוון שזה מידתו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו חייבים לאמץ כל אחד ביכולות שלו, באפשרויות שלו. לא טובים מהאדם לבנות בניינים, אבל ביכולות שלך, במעט שיש לך, ובכלים שיש לך, אפשר לעשות חסדים, אפשר לעזור אחד לשני. והדרך הנכונה, זה לא תמיד קל, אבל אומר הרמב״ם, הרמב״ם כותב בפירושו למשניות בפרק ג' משנת ט' ו', הכל לפי רוב המעשה, הוא מסביר שאם יש לך אפשרות לתת צדקה, נגיד 1,000 שקל, אתה יכול לתת 1,000 שקל לבן אדם אחד, ואתה יכול לתת 1,000 שקל ל-20 בני אדם, לחלק את זה. מה עדיף? הוא אומר, עדיף תיתן ל-20, 20 מעשים קטנים של צדקה, ולא מעשה אחד גדול של צדקה. למה? אומר, כשאתה עושה פעולה אחת של צדקה, היא עדיין לא פועלת עליך להפוך את עצמך לאדם של חסד. אתה לא קונה את התכונה הזאת. אבל ריבוי המעשים, כשאתה עושה עוד מעשה ועוד מעשה, ולא משנה כמה הוא, אתה מרגיל את עצמך לעשות חסדים, לעזור לשני, לחשוב על השני. זו הדרך לקנות את התכונה הזאת של החסד. ככה אפשר לבנות כל אחד את ביתו, בית של חסד. נכון שכל אדם והמצב הכלכלי שלו והאפשרויות שלו, יש אחד שיכול יותר, יש אחד שיכול פחות, אבל יש אחד גם כן בעזרה גופנית, יש לפעמים בעצה טובה, לפעמים במילה טובה, הכל זה חסדים. העיקרון הוא שכל אחד צריך להרגיל את הבית שלו, איך לעשות חסדים אחד עם השני. זהו תיבת נוח, כי עולם חסד ייבנה וגומל נפשו איש חסד. אדם שרוצה לזכות, להינצל מכל מיני גזרות, מכל מיני דברים קשים, יום יום לא יוותר לעשות, להפריש צדקה, לעשות צדקה אפילו קטנה, לעשות איזה חסד, כי זה הסגולה, זה ההגנה, זה המתכון להינצל מכל מיני גזרות קשות ורעות, כי עולם חסד ייבנה. יעזור השם שנזכה כולנו להרבות להיות אוהבי חסד ורודפי חסד, אנחנו וזרענו וזרע זרענו, ועל ידי זה נזכה לשפע, ברכה והצלחה. אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.